נושא שיחתנו הבא הוא האתגרים הפנימיים של רוסיה והשלכותיהם על מדיניות החוץ שלה. עמנו בנושא הזה דניאל רקוב, חוקר בתוכנית רוסיה במכון. שלום דניאל.
שלום.
רוסיה במגמה של הסדרה ופרגמטיזציה במדיניות החוץ שלה, בפרט מול המערב. מה הרעיון המרכזי שאתה מעוניין להציג?
אוקיי, אז הנושא הוא במחלוקת, אבל כך אני רואה את הדברים. הטיעון המרכזי שלי הוא קודם כל, זה שבשביל להבין את מדיניות החוץ הרוסית, אתה צריך להסתכל פנימה, כי בסוף כל מי שמקבל את ההחלטות, הוא צריך להבין מה המצב בבית, ואת זה אנחנו הרבה פעמים שוכחים כשאנחנו מנסים להסתכל על מדיניות הרוסית במזרח התיכון. והטיעון הוא שבסך הבעיות והאתגרים שיש היום, בכל נוגע למצב הפוליטי בתוך רוסיה, המצב הכלכלי, ומצד שני ההזדמנויות שרוסיה מזהה בסביבתה הקרובה באירופה ובעולם, הם כאלה שמושכים יותר לכיוון של גישה פרגמטית, ולאו דווקא לגישה מתעמתת כמו שנוטים להציג את הרוסים, כאלה שפועלים באופן אגרסיבי בשביל לשנות את העולם. אז אם אנחנו נסתכל פנימה בתוך הפוליטיקה הרוסית, אנחנו בחודשים האחרונים ראינו שורה של הפגנות שהשיא שלהם היה סביב הבחירות למועצת העיר מוסקבה. במסגרת הבחירות האלה הרוסים נאלצו להפעיל הרבה מאוד כוח בשביל להשליט סדר, כי זה לא היה נוח להם. והאירועים האלה גם הראו שבניגוד לתפיסה כזאת מונוליטית של רוסיה כסוג של דיקטטורה, יש ברוסיה הרבה מאוד גורמים, יש חברה אזרחית שכשנותנים לה הזדמנות אז היא מרימה את הראש ומנסה למצוא את המרחב שנותנים לה, והמשטר נאלץ להיות קשוב לדבר הזה, בין אם הוא רוצה את זה ובין אם לאו, בשביל לשפר את מצבו. מבחינת המצב הכלכלי ברוסיה, אז 5 שנים מאז המלחמה באוקראינה, מאז ההתערבות הרוסית באוקראינה וסיפוח קרים, יש סנקציות על רוסיה, היא בבידוד, הכלכלה הרוסית הצליחה אחרי כמה שנים של ממש התכווצות לחזור לצמיחה קטנה מאוד, אבל היא מדשדשת, וכשהמומחים כלכליים מסתכלים על זה, אז לא רואים איזשהו פתרון באופק, למרות שהממשל הרוסי הוא רוצה לראות את הרוסים מגיעים להיות מעצמה מספר 5 בעולם. ומנגד שהם מסתכלים החוץ, אז הם רואים את הנשיא טראמפ שהוא נמצא בשנה האחרונה, ויכול להיות שהוא רוצה לעשות איזה שהם הסדרים עם הרוסים, ובאירופה הנשיא מקרון, וגם כל אירופה היא חסרת הנהגה, שעייפה מהסכסוך, אולי נוטה להגיע להסדרים עם הרוסים.
אז הצגת כאן כמה מהסוגיות המרכזיות שאנחנו שומעים עליהן בתקשורת הבינלאומית, אבל לאו דווקא מקשרים לעניינים פנימיים. בוא נתמקד דווקא פנימה. במנותק אפילו מסדר היום הבינלאומי, ונחשוב מה בעצם מניע את רוסיה לפעול על סמך שיקולי פנים, בין אם זה עניינים פוליטיים פנימיים או כלכליים פנימיים, מהם האתגרים המרכזיים שניצבים בפני פוטין לשנים הקרובות.
אז אם אנחנו נזכר איך פוטין עלה לשלטון, אז הוא עלה אחרי ילצין החולה, ובזמן שרוסיה הייתה בחוותה משבר כלכלי קשה, וניהלה מלחמות פנימיות בצ'צ'ניה. והתקופה שלו היא נתפסה בהתחלה, שתי הקדנציות הראשונות, כתקופה של יציבות. פתאום יש מנהיג צעיר, נמרץ, שגם עושה סדר, אבל מה שלפעמים מפספסים זה שבד בבד עם העלייה של פוטין חלה עלייה דרמטית במחירי הנפט בעולם, ובעצם הנפט הגיע לשיאים של כל הזמנים, ומימן את הסדר הזה, את התחושה הזאת של שיפור הרווחה של האזרח הרוסי, וקצת על חשבון הדמוקרטיה והערכים הליברליים שהיו בתקופה של ילצין. אז ככה בהגה הפוליטית הרוסית אומרים שהטלוויזיה, זאת אומרת התעמולה, ניצחה את המקרר. סליחה, המקרר ניצח את הטלוויזיה. המקרר ניצח את הטלוויזיה. ואז הגיעו 4 שנים של מדוודב, כשפוטין השאיל את הכיסא שלו למישהו אחר, וכשהוא בא לחזור, אז הסתבר שדווקא הרבה מאוד ציבורים רצו כן לשמר את המידה של ליברליזציה, ולא רצו בחזרתו. והוא נאלץ בתחילת הקדנציה השלישית שלו, להפעיל הרבה מאוד כוח בשביל לחזור לשלטון. ומה שאנחנו ראינו משנת 2014, פתאום הטלוויזיה ניצחה את המקרר. איך הטלוויזיה ניצחה את המקרר? באמצעות הפניית קשב של הציבור החוצה, באמצעות הליכוד הציבור תחת נס הפטריוטיות של להחזיר את קרים ולהגן על האזרחים הרוסים באוקראינה, פוטין הצליח לחזור לפופולריות של 80% בשנת 2014-2015, וגם כשהפלישה, ההתערבות הרוסית לסוריה, היא חלק מאותה מגמה, להראות שרוסיה היא מעצמה עולמית, וככה לשפר את הפופולריות של פוטין מבית, ולהפנות את הקשב של הציבור הרחק מהבעיות הכלכליות, שבעצם אין לפוטין וסביבתו כנראה מענה טוב, לפתרון עומק שלהן.
מה לגבי עניינים שבין השלטון לאזרח? האם אנחנו מזהים ברוסיה סימני חולשה על רקע כל מיני משברים שהתחוללו בשנים האחרונות? נזכיר רק מהעת האחרונה את עניין הפיצוץ במהלך ניסוי טילים שבו נמנו כמה הרוגים, קודם לכן פיצוץ בצוללת. זה מעורר את דעת הקהל שם נגד השלטון ויוצר משבר או אתגר פנימי כלשהו, או שגם זה מסוג הדברים שבאמצעות התקשורת אפשר לייפות אותם ולדחוק אותם הצידה?
אז הצבא הוא נתפס בסך הכל כאחד התחומים, שהתחום הביטחוני שלממשל פוטין יש הכי הרבה הישגים. באמת, כשפוטין היה לשלטון, אז הצבא היה מתפורר, ובקושי היה קונה. כאילו, הצבא הרוסי הגדול והמפחיד היה קונה 2 טילים ו3 טנקים בשנה באותה תקופה. והנה, בעשור האחרון, הצבא הרוסי עשה רפורמה גדולה מאוד, ואנחנו ראינו באוקראינה ובסוריה, שהוא מצליח במעט מאמץ להשיג הישגים. ושר הגנה שויגו, למשל, הוא אחד פוליטיקאים הפופולריים ברוסיה, ויחד עם זאת יש ככה מי שרוצה לבקר את השלטון ומחפש, אז הוא רואה בתאונות האלה שעדות לכך שגם באותו התחום שהממשל הרוסי מתגאה בהישגים בו, יש שם הרבה קשיים, ואכן ככה סטנדרט הבטיחות וסטנדרט המחקר והפיתוח ברוסיה הוא לא זה לסטנדרט שאנחנו מכירים במערב. זאת אומרת, שהם עושים ניסויים, אז יש הרבה מאוד פינות שמעגלים, אנחנו רואים את זה בכמה תאונות שהתרחשו עכשיו, ולא בכדי, ואכן הציבור מחפש או רואה בדברים האלה לא עדות נוספת לכך שהשיטה רקובה.
דבר נוסף שאנחנו שמים לב אליו על סמך מה שאתה אומר, הוא מאבקי כוחות פנימיים שם, שיש להם ביטוי גם ברשתות החברתיות.
אז מה שמאוד מעניין שמתרחש, אז זה מה שקורה בטלגרם. מצד אחד, טלגרם זה רשת שהוקמה על ידי רוסי, והממשל הרוסי ניסה להשתלט או לקבל גישה לכל התשדורות במסגרת טלגרם. הבעלים של החברה סירב והיגר לחול. והרוסים ניסו לחסום את זה, אבל את הטלגרם, אבל לא הצליחו. ומה שקרה, שאחרי תקופה של ניסיונות לחסום, אז פתאום גם גורמים רשמיים, ממסדיים, פתחו לעצום ערוצי טלגרם, ואתה רואה שגם בטלגרם, גם בשעות אחרות, יש מאבקי הכל בכל. אז למה יש מאבקים? אז קודם כל, אופי שלטון הוא, שוב, התחושה היא שרוסיה מונוליטית, פוטין עושה הכל, אבל בעצם בשנים האחרונות פוטין קצת מאס בענייני הפנים, זה מעייף אותו. פוטין הוא סוג של בורר כזה, ויש מספר קבוצות, שבטים, קלנס, זה באנגלית, או ברוסית, זה המגדלים של הקרמלין שנלחמים זה בזה. ופוטין כשצריך להתערב הוא מתערב, אבל הוא מעדיף לא לעשות את זה יותר מדי. בריאתו לא נכון לרכז את כל השלטון, את כל הכוח בידי קבוצה אחת. ואנחנו רואים שזה יוצא החוצה, ויש כאלה שאפילו טוענים במסגרת המלחמת היחסי ציבור והתעמולה אחת כנגד השנייה, והדלפות שנשפחות פה לתוך הרשתות החברתיות, שאפילו אותן ההפגנות שאנחנו ראינו בקיץ, זה ניסיונות של קבוצה אחת, להילחם בקבוצה אחרת ולעודד את להביך את אחת הקבוצות בזה שהיא נאלצת להפעיל יותר מדי כוח ושלא מצליחה להשליט את הסדר בכלים הרכים והפחות בוטים.
לסיום, אנחנו רוצים אם ככה להבין איך העניינים הפנימיים האלה שמעסיקים את פוטין ואת יתר בחירי השלטון שם משפיעים על המגמות והשאיפות של רוסיה בזירה הבינלאומית, בדגש על יחסיה עם מדינות המערב. כמו שאתה מציין, יש כוונה ליצור הסדרה, פרגמטיזציה ביחסי החוץ. באיזה מישורים זה בא לידי ביטוי?
אז אני חושב ששני הדברים המרכזיים, זה שתי הזדמנויות המרכזיות שרוסים מזהים, כמו שציינתי, זה השנה האחרונה של טראמפ. טראמפ, בניגוד לממשל שלו, הוא נכון להגיע להתקרבות עם הרוסים ולהסדרים, כאילו בין אם טראמפ מפעיל, פוטין מפעיל את טראמפ ובין אם לא, אבל רואים שהוא הרבה יותר פרגמטי בנושא הזה. וגם באירופה יש עייפות, יש להם מספיק בעיות, ולפחות אחד המנהיגים הבולטים באירופה, נשיא צרפת מקרון, לקח על עצמו לנסות ולהתקרב לרוסיה ולקדם את פתרון, לנסות ולקדם את פתרון הבעיה הכי גדולה שהיא אבן רחיים ליחסי רוסיה מערב בשנים האחרונות, זה המצב באוקראינה. נבחר שם נשיא חדש באוקראינה, במהלך הקיץ נבחר פרלמנט חדש, ויש לו לכאורה עוצמה וכוח לנהל מסע ומתן עם הרוסים, ולעשות משהו שונה מה שעשה הנשיא הקודם, ואנחנו רואים התקדמות מסוימת בתהליך הזה, הייתה איזושהי עסקת החזרת שבויים, הייתה פשרה שהאוקראינים עשו בכל נוגע לאופן שהם מפרשים את הסכמי מינסק, ו... אם המגמה הזאת תימשך, ואנחנו נראה בחודשים הקרובים את מה שהאוקראינים והאירופים רוצים לפסגה רוסית, אוקראינית, גרמנית, צרפתית חדשה, אז זה יכול להראות שבאזור הזה, אם יגיעו, אם יצליחו להגיע גם אם לא להסדר מלא, אבל איזשהו הסדר ביניים, משהו שיקפיא את המצב, יאפשר אי הרחבה של סנקציות, אלא הסרה מסוימת של סנקציות, אז זה משהו שהרוסים רוצים. מול טראמפ יש סדר יום לא רחב מדי, אבל גם שם כנראה שההישגים היותר ריאליים שהסנקציות ושהמצב היחסים לא יידרדרו ולא שיוסרו הסנקציות הקיימות, כי טיב מערכת הסנקציות האמריקנית כזה שקשה מאוד להסיר אותה. יש אולי אפשרות שבשנה הקרובה ינסו להגיע לאיזשהו הסכם בנוגע לצמצום חימושים גרעיניים, למרות שגם את זה צריך היה להתחיל מזמן בספק אם יצליחו. ומה שאנחנו רואים בשבועות האחרונים בסוריה, יכול להיות שזה גם כן משהו שמבטא עניין להגיע מצד טראמפ להגיע להישגים, ומהצד הרוסי ככה לגזור קופון קטן סביב הרצון של טראמפ להגיע להישגים, להגיע שוב לאיזשהו הסדר, גם אם הוא לא ישנה מהותית את המצב בסוריה, אבל יש טקס, זה משהו שנתפס בזירה בינלאומית כעליית המעמד הרוסי, אז ראינו את זה, לדעתי, לא מאוד בצדק, ככה מכתירים את הרוסים כמנצחים הגדולים של הזיבה לכאורה של אמריקנים בסוריה. למה אני אומר לכאורה? אמנם האמריקנים צמצמו את הנוכחות שלהם, אבל אחרי כמה ימים פתאום חזרו לשמור על מתקן נפט, וזה מאוד מאוד מעצבן את הרוסים. וגם הרוסים, כאילו זה נכון שזה שיפור של מעמדם, אבל הטורקים נשארו טורקים, והקורדים קורדים, ואסד זה אסד, והוא לא עושה כל מה שרוסים מורים לו לעשות, ולכן במערכת הסבוכה הזאת צריך לפעול לאט לאט ובזהירות, ולכן הם עדיין לא נהנים מיד חופשית בסוריה. אז כך שאנחנו, מה שאני מנסה להגיד לסיכום זה ש... הרוסים, אמנם בגישה פרגמטית יותר, אבל בשביל שהגישה הזאת תתממש, צריך שהרבה מאוד שחקנים נוספים יירתמו, ולכן צריך שניים לטנגו, ובמקרה הזה צריך איזה הרבה להורה.
תודה רבה, דניאל.
תודה.